הפוך על הפוך עם איתי גדסי. שלום לכם, צהריים טובים, הפוך על הפוך, אנחנו שעה איתכם המאזינים, אני איתי גדסי, נודה לצוות שלנו, העורך הראשי קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר. נעשה סקירה קלה על מה שקורה, איתנו, גם במלחמה וגם בפוליטיקה, ונשמע גם אתכם או בטלפון או בתגובות לוואטסאפ, בטלפון 055-333-9393. או עלייה לשידור אצל קובי סגל 03-593-93-93, נעשה את זה כמובן בהמשך. והיום מה שמעסיק אותנו זה כמובן חוק הגיוס, המלחמה שעדיין נמצאת בעיצומה, מה שקורה בצפון, שום דבר לא מתפתח, עליית מדרגה בכל פעם, פינג פונג בין צהל לבין חיזבאללה לבין נסראללה, לבין הזרועות האיראניות שלו, שמנסות גם להבריח נשק ליהודה ושומרון, ולהבעיר גם שם את המדורה, לעשות זירה נוספת. וכדי לקבל סקירה על מה שקורה כרגע בפן הצבאי, אז אין יותר מתאים מפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום לך.
שלום, צהריים טובים, איתי.
אז תן לנו עדכון, קודם כל מה קורה, אנחנו רואים איזושהי הסלמה הבוקר בצפון, ישנו גם הרוג לצערנו בקריית שמונה, מה קורה שם?
נכון, תשמע, בוא נסתכל על קריית שמונה וכל מרחב הצפון. אנחנו מדברים על תקרית שהיא כבר הייתה לפני כן, לצערנו הרב, כמו שאמרת, יש הרוג, אבל אי אפשר להגיד, לקחת את זה יותר מדי, כיוון שבשני הצדדים פועלים. אתמול צהל פועל בעומק של 120 קילומטר מצפון למטולה, וזאת בתגובה לירי לעבר מירון. אז אם נסתכל על הפרופורציות, מירון זה 7 קילומטר, כאן צהל תוקף במרחק של 120 קילומטר, דברים מאוד כואבים לחיזבאללה. גם מתקנים שבהם מייצרים את כלי הטייס הבלתי מאוישים שלהם, אותם כלי טייס מתאבדים. גם אתמול לפנות בוקר, הלילה לפנות בוקר, חיסול של מחבל ואותו עוד 6 נוספים. דברים שמחייבים לחיזבאללה. אולי זה לא אומר שום דבר לתושבים.
לא, אבל קובי, זה אומר לנו מבחינה טקטית. אני שואל, מה זה אומר אסטרטגית על גבול הצפון? איך אנחנו מטפלים בבעיה, או שאנחנו כרגע לא יכולים לטפל בבעיה, ולכן אנחנו מגיבים כמו שאנחנו מגיבים?
אני חושב שזאת תמונת מלחמה, אתה צודק. זאת תמונת מלחמה או לחימה מתחילת הלחימה, המלחמה ברצועת עזה, ותחילת הלחימה באזור גבול הצפון. זה מה שמכונה בצהל הגנה התקפית. זה מה שקורה כל הזמן. לכן פינו את התושבים שם, לכן זאת הסיבה גם שנמצאים שם כל כך הרבה כוחות, כולל אנשי מילואים שכבר היו מהיום הראשון של המלחמה, ואז פעילות שנמצאת לאורך כל הדרך, בכל המרחב הזה, בכל הפעילות הזאת. אנחנו מדברים על כך שישנה בהחלט אווירה של לחימה שם. אתה צודק, מבחינה אסטרטגית גם. תשמע, מאוד מסתכלים על הקורלציה בין רצועת עזה לבין מה שיהיה בגבול הצפון. נכון, אתה צודק בפעולה שלך.
אז בוא נעבור לזירות נוספות. אנחנו רואים חלק מהפוליטיקאים, ראיתי גם גדעון סער שלא בקואליציה כבר, וגם אלמוג כהן למשל, אומרים, רפיח עכשיו, למה אנחנו לא עושים את זה? למה אנחנו מחכים?
טוב, תשמע, לא אכנס שם ודיבורם של פוליטיקאים, אבל רפיח עכשיו ונאמר, זה לא רק רפיח, זה גם שני מחנות המרכז, רק שלשום ירו לעבר אשדוד מאחד ממחנות המרכז,
כן, מדיר אל-בלח,
אבל באותה נשימה, אתה יכול לנכון, אבל באותה נשימה גם בנוסרת, גם מחנה פליטים שאליו לא נכנסנו ולא פעלנו שם, בתוכו חוסל מרוניסה, רמטכ"ל חמאס, מספר 3 בחמאס, אז כן יש פעולה. רפיח עכשיו זה לא מה שיפתור את כל הבעיות רפיח. רפיח זה תחת מהנקודות. נכון שהיא אולי סמל, אבל היא לא הדבר הכי משמעותי, כיוון שצהל חשוב לו לפעול עכשיו
ההבנה,
בתוך...
ההבנה של חמאס זה שככל שהם ימרחו את הזמן ויעבירו עוד כמה שבועות, אז רפיח לא יהיה בכלל, זה לא שזה יקרה בעוד זמן. זה פשוט הקהילה הבינלאומית תלחץ על ישראל לעצור את הפעולה, את המלחמה. זו התקווה שלהם, אני מבין.
זו לא התקווה שלהם, אבל התקווה שלנו שאנחנו נצליח לשים ידינו על אחד, לפחות שקוראים לו סינואר, או מישהו מראשי החמאס הנותרים שם. וצהל גם פועל, תשמע, כל יום שעובר זה עוד חיסולים ועוד חיסולים ועוד מפקדים, וזה גם עוד מודיעין שמגיע, וכל המודיעין הזה מצטבר, לא כל מה שאנחנו יודעים ולא כל מה שאנחנו יודעים אפשר לומר אותו. ישנם גם שיקולים נוספים וסיבות נוספות לכל הפעילות הזאת שם, אז מתמקדים עכשיו בחיסולם של כמה שיותר מחבלים, כי זה גם כן נקודה שבסופו של דבר תועיל לנו. לסוף היום, במצבור של כבין 600 לבין 1,000 מחבלים, בתוך מתחם בית החולים שיפה בלבד, לצבור היום מאות מחבלים שמסתתרים ממש בדקות אלה שאנחנו מדברים, בבית החולים נאצר, בח'אן יונס, להמשיך את הפעולה בשכונת חמד במערבה ולעמד במערבה של ח'אן יונס. זה פעולות שגם כן עושים אותם. לכן צריך להסתכל על המרחב הכללי הזה, לא בטוח שוב, הרפיח תהיה, אבל אם תהיה עכשיו או תהיה עוד חודש או שבועיים, זה גם תלוי בשאלה הראשונה שלנו, מאוד תלוי, קשור גם בלבנון, עד כמה אנחנו רוצים עכשיו לעשות פעולה, ישנם תוכניות גם לרפיח, רוצים לתאם אותם, בסופו של דבר זה בוא יבוא, אבל צריך לתת לצבא את הזמן שלו ואת
היכולות שלו. כמו שאמרת, יש עוד זמן. בקיצור, ראיתי גם נכון. פרסומים במקורות ערביים שאומרים שמדובר על אפריל או תחילת מאי, משהו
אפשר,
כזה.
אפשר לדעת אותם, זה לא הייתי לוקח אותם בערבה מוגבל, אבל גם פעילות עלה לבית שנין, חיסול של שני מחבלים.
זה נושא שבאמת הייתי רוצה לדבר על זירה נוספת. אנחנו דיברנו אתמול על הברחת הנשק האיראנית, הניסיון שלה, הסיכול כמובן, אבל ההנחה אומרת שאם סיכלנו אחד, מן הסתם היו כאלה שהוברחו, אמלח וכדומה. עד כמה הדבר הזה באמת מעסיק את צהל, ועד כמה צהל חושש שתפרוץ זירה בצורה חזקה יותר?
שמע, חושש זה לא מילה שברת מילה בצהל.
לא, אבל מעריך, אתה יודע, מפנה כוחות אולי.
אתה כן. צודק. הערכות ישנה, תשמע, רק כדי לסבר שוב את אוזנם של מאזיננו בשעת הצהריים הזאת, אנחנו מדברים על 23 גדודים שנמצאים ברגע זה ביהודה ושומרון, לעומת 12 גדודים שנמצאים בעזה. זה יכול להסביר לך תשובה, ויכול לתת לך תשובה גם לכל המרחב.
מסביר לנו מאוד.
כרגע המיקוד הוא עלי. נכון, המיקוד כרגע בדיוק בגלל חודש הרמדאן, בגלל התקרבות לפסח, רוצים לעבור את זה בשלום, לצלוח את זה לפחות בשלום, ולכן מכניסים שם הרבה מאוד כוחות, ולכן פעילות במרכז חודש הרמדאן, באמצע חודש הרמדאן, לאור יום בג'נין, מחנה הפליטים של ג'נין, עם חיסולם של מחבלים, ועם פעילויות נוספות שנעשות במרחבים נוספים, אתמול בנור השם, שלשום במחנה בהישה, דרום, אתמול בשכם, כלומר ישנה פעילות כל הזמן של צהל, היא לא מסתיימת. הדגש הגדול של צהל כרגע הוא להוריד את גובה הלהבות ביהודה ושומרון ולכסח את הדשא כמה שניתן, וכל אימת שמקבלים מידע גם על הג'יהאד וגם על החמאס פועלים ועושים אותו בפועל בתחומי יהודה ושומרון, כמו גם מקומות אחרים. תשמע, התקיפה שמיוחסת לישראל הלילה הזה במרחב סוריה, מדברת על 17 הרוגים, ביניהם גם איראנים, אז אנחנו פועלים, מה שמכונה לחימה רב זירתית, אולי פעם לפני שנה שהיינו מדברים בדיוק ביום הזה, ביוזיין, באדר בית, היינו מדברים לפני שנה, לא שנה שעברה לא היה אדר בית, אבל ביוזיין באדר, שנה שעברה היינו לא מבינים את המושג הזה של לחימה רב זירתית, הבוקר הזה, צהריים הזה, איתי, אפשר להבין אותו, גם אז הבוקר, גם יהודה ושומרון, גם לבנון וגם סוריה, בנשימה אחת.
טוב, לסיום, אני יש לי שאלה, בגלל הלחץ האמריקאי עלינו, בנושא של רפיח, בנושאים נוספים, עד כמה צהל ערוך מבחינת כלי הנשק שלו, הפצצות, האם אנחנו עדיין במצב שהיינו בו לפני חודשיים, שהיינו צריכים אספקה דחופה?
תשמע, אספקה צריכה, אני רוצה להסביר מילה אחת. זה יש פעם ראשונה שאני מביא אותה גם שהמאזינים יבינו. היום ההספקה המרכזית של ארצות הברית היא לשלוש מדינות ברחבי העולם. לא פחות ולא יותר. שלוש מדינות מרכזיות. אחת זה ישראל, שתיים זה אוקראינה, שנמצאת בבעיה לא קטנה. זה לא זמן לשכח, אבל רק כדי לסבר שוב את האוזן. רוסיה מייצרת מדי יום 20,000 גזים. אוקראינה 10,000. אירופה מתחילה להישבר מכל האירוע הזה. באירופה שבוע שעבר דיברתי עם מישהו אנשי השגרירות בווינה, הוא מספר לי שמחיר החשמל בווינה קפץ פי 6 מאז תחילת המלחמה לפני כמעט 3 שנים. למה אני אומר את זה? המדינה השלישית היא טיואן. למה היא קשורה לסין? אז ארצות הברית מספקת. יכולות תויה של ארצות הברית גם כן, לא יודעים מוגבלות, אבל היא מסתכלת על כל ההוגה כחולה שלמה. לכן ישנה הספקה של תחמושת, ישנה העברה של ציוד, גם בישראל מייצים את הקצב, מבינים, וצריכים את התחמושת הזאת, אבל שומרים אותה. לכן הורידו גם את רמת הפעילות, גם בתחומי עזה, לא בגלל הסיפור שרק של התחמושת, בגלל כל מה שהסברנו לפני כן. אז תחמושת יש, ציוד יש, אבל ארצות הברית מסתכלת גם על הצד הזה של אוקראינה, גם על הצד הזה של אירופה שמתחילה להבין אירופה שאנחנו כבר נמאס לנו מהמלחמה הזאת, כי זה פוגע בנו גם כלכלית, גם מעשית, ואז הגענו למציאות שבה יש הספקה, אבל היא פחות מאשר הייתה בעבר, אבל גם בגלל הצרכים.
טוב, נקווה שזה לא יכפיל את הלחץ עלינו להפסיק את הפעולה, את המלחמה למעשה, או לא להיכנס להפיח, אבל זה עוד ימים יגידו.
נכון.
קובי פינקלר, פרשננו.
אל תתרגש, למרות שאתה קטע פוליטי בכיר, ומבין אם אין הרבה יותר מיני בנושאים הללו, אבל אל תתרגש,
נושא הצבא וביטחון
כזה ואחר.
כן, כן. קובי, תודה.
צהריים טובים.
תודה, איתי. עכשיו אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק.
שלום, שלום.
הציונות הדתית.
בשורות
טובות. טוב, אני אתחיל לך דווקא מחוק הגיוס, למרות שאני רוצה לדבר גם על הנושאים הביטחוניים, על המלחמה, כמובן שאנחנו בעיצומה, אבל זה מפתיע אותי ממש שהציונות הדתית לוקחת חלק אגרסיבי, הייתי אומר, בהסתה נגד המגזר החרדי, דווקא בעת הזאת שאנחנו בעיצומה של מלחמה. את יודעת, לבוא ולמצוא פתרונות או לדבר על פתרונות, זה אפשר תמיד, היה אפשר עד היום, היה אפשר גם מחר, אפשר גם היום למעשה, כי קשה לראות אנשים שמדברים על שיח אמיתי של לבוא לפתור את הבעיה, ויותר מדברים לצרכים פוליטיים, וזה נראה כך שעד היום ראינו את ליברמן ויאיר לפיד שעושים את זה לצרכים פוליטיים, והשאלה שלי, האם גם אתם, גם הציונות הדתית היום, תוקפת את המגזר החרדי, לחדד הבדלים, לנסות לקבל אלקטורט יותר גדול?
אני אגיד ברשותך שלום לך, שלושה דברים. קודם כל, משהו שהוא לא פוליטי לאורכי. חשוב להבין שבעולם הערכים שלנו, של הציונות הדתית, לפי התורה שאנחנו לומדים בבתי המדרש שלנו, אין שום סתירה בין תורה לצבא.
זה עמדת הציונות הדתית, על זה אין מחלוקת.
תן לי בבקשה ממך לומר את הדברים, חשוב לי, גם דברים הפוכים, ובסוף אני מייצג את ציבור, אני גם בעצמי אימא לחיילים רבים. אז חשוב לי לומר שיהיה ברור, מבחינתנו, לא רק שאין שום סתירה בין תורה לצבא, אלא השירות בצבא הוא הקיום הגדול והגבוה ביותר של התורה, זו אחת המצוות החשובות ביותר שיש בתורה שלנו, לא ניתנה לפרטים, ניתנה לעם, לעם שיושב על אדמתו, למנהל מדינה ריבונית, שיש בה גם צבא. המלחמה שלנו מוגדרת בפסיקה כמלחמת מצווה.
עוד פעם, זה עמדת הציונות הדתית, אין חולק, אנחנו לא מנסים לשנות את הציונות הדתית, כל אחד בעמדותו.
אני יודעת.
בבקשה.
רגע, שנייה, אני לא אעריך בזה יותר מדי, אבל חשוב, באמת חשוב, כמו שאני יודעת לדבר בערכה של ארץ ישראל, ככה לדבר בערכה של התורה, מבחינתי זה עלבון לתורה. אומרים שהשירות בצבא סותר את התורה, זה אלבון לתורה, לא לצבא, לתורה זה אלבון. זה דבר ראשון. דבר שני אני רוצה לומר,
אני חייב לומר שזו עמדה של שרה פוליטית, לא של, זה לא עמדה של התורה, זה כן, את מביאה אותה כך.
לא,
נשאיר את זה לרבנים. גם לא אני, דרך אגב, לא אני ולא את קובעים מה, את יודעת, מה התורה אומרת.
איתי, בבתי המדרש שלנו, אמירה ששירות בצבא סותר את התורה ועלבון לתורה. בבתי המדרש שלנו. כך אנחנו לומדים תורה. בסדר, זו התורה מבחינתנו. עכשיו דבר שני. אני רוצה לדבר על סוגיית השוויון בנטל. עד השביעי באוקטובר, ומי השביעי באוקטובר? עד השביעי באוקטובר, כל קמפיין השוויון בנטל, הוא היה אך ורק קמפיין קנטרני, שמטרתו להציק, להביך, לדחוק לפינה ציבור שעמדותם לא כעמדותיי, אבל זה לא משנה, הוא ציבור יקר וחשוב במדינת ישראל, ציבור גדול שתרומתו למדינה גדולה, להסמיא אותו, להביך אותו, לדחוק אותו לפינה. לא היה בקמפיין הזה קמצוץ של אמת, אתה יודע למה? משום שבמקביל לציבור החרדי יש ציבורים גדולים מאוד שלא רק שהם לא מתגייסים מבחינתם, אלא הצבא לכתחילה
לא רוצה אותם. נכון.
אני אתן דוגמה. אנחנו בחודש מאי האחרון התכנסנו בממשלה כדי להעניק הטבות לחיילי המילואים. ואז הוצגה לנו מצגת. בשקף הראשון של המצגת תראו כמה מבין החיילים הסדירים שמסיימים מחזור סדיר בכל שנה ושנה, נקלטים למערך המילואים. שליש בלבד, וזו בחיתה של מערך המילואים שלא לקלוט כלל וכלל, שני שליש, שחלק גדול מהם, היו חיילים חברים בשירות הסדיר שלהם, לא נפל שום פגם ושום מום ביכולות הצבאיות שלהם, ובכל זאת מערך המילואים לא רצה אותם אצלו. ואני ביקשתי לעצור את המצגת, ושאלתי למה? למה זה כך? ונעניתי, אנחנו רוצים צבא קטן וחכם. זה היה המצב עד השביעי באוקטובר, לכן עד השביעי באוקטובר, ואמרתי את זה גם באותה ישיבת ממשלה, אמרתי, כן, מה רוצים מהחרדים? מה רוצים מהם בכלל? אני רואה לעצמי ולילדים שלי זכות מאוד מאוד גדולה בגיוס, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו לא רואים בזה נטל, אנחנו רואים בזה זכות, מצווה, אנחנו שמחים לעשות את זה, אבל אתה לא יכול לבוא ולומר לאנשים תתגייסו, אם אתה במקביל אומר, אני רוצה סבא קטן וחכם, זה לא עובד נכון. ביחד, על מי אתה עובד? אחרי השביעי באוקטובר כולם מבינים שצבא קטן וחכם זה פסה, זה מאחורינו יותר מזה, מבינים שהמשימה הקריטית עכשיו של מדינת ישראל לעצם חייה במרחב העוין והאכזר הזה, זה התעצמות צבאית מאוד מאוד גדולה, שצריכה לבוא לידי ביטוי לא רק בהגדלה.
אז עכשיו צריך לדעת איך פותרים את הבעיה. הלוחם, נכון, אז צריך לראות איך פותרים.
לא רק בהגדלת המערך הלוחם, אלא גם, רגע שנייה, תכף אתן לך תמונה שלמה, אלא גם בהגדלה למשל של מערך החימוש שלנו, ושל מערכי החירום בעורף, ועוד הרבה הרבה מאוד אלמנטים, שנכנסים תחת המושג הכללי הזה של התעצמות צבאית, וברור שיותר אוכלוסיות צריכות להיכנס תחת הגג הזה של התעצמות צבאית. ועכשיו השאלה איך עושים את זה. ופה אני רוצה לבוא ולומר שצריכים לייצר הפרדה מוחלטת וברורה בין החובה של אזרחים לתרום למדינה ולביטחונה, לבין הזכות של אזרחים לשמור על אמונתם, אורחות חייהם, ולא להיכנס לצבא כמה שנקרא קוריתוך, שאני יודעת שזה...
מצוין, ושנינו יודעים שהצבא כרגע הוא גם קוריתוך, ושנינו יודעים שכרגע לא מחפשים לפתור את הבעיה, כי אם היו מחפשים, אז היו מחפשים פתרונות לבעיה, ולא להציף רק את הבעיה ולהגיד, אוקיי, אנחנו צריכים חיילים. ואני אומר, אני אתן דוגמה, את דיברת על המילואים, שרק שליש, אני אומר שכל החיילים החרדים ששירתו כבר, כאלה שיצאו לעבודה, והרבנים שלהם הסכימו, גם הם לא עושים מילואים, מהסיבה שהצבא לא רוצה אותם. אני אומר, בואו, ימצאו איזה פתרון, אני מניח שיהיו כאלה שירצו לחזור למילואים. אני מניח שיהיו כאלה שיהיה אפשר למצוא להם התאמות, כאלה שמתנדבים במדה, בזקה, להגיד, זה השירות הצבאי שלהם. עכשיו, הם לא עושים אותו 3 שנים, הם עושים אותו כל החיים. כל הזמן הם מתנדבים במדה, בזקה, איחוד הצלה, כל הארגונים...
בוא לא נערבב.
אוקיי, בבקשה. לא, את אחראית גם על השירות הלאומי, אני אשמח לשמוע.
נכון. אז אני רוצה להנחיח, וזה מה שזאת הסיבה שבגלל אני עכשיו... גם עכשיו מתראיינת, ואתמול דיברתי בכלי תקשורת אחר, ואני גם מנהלת איזה שיח בתוך הממשלה. אני חושבת שהשירות הלאומי אזרחי השכיל לייצר מסגרות שמכילות את המורכבות הזו. זאת אומרת, מצד אחד הן מאפשרות לאנשים באמת חרדים, לא בשוליים של החברה החרדית, לא כאלה שנפלטו, לא כאלה שהם עם רגל וחצי או חצי רגל בחוץ. אנשים באמת מההארדקור החרדי, לבוא ולתרום תרומה שהיא משמעותית, ואני אומרת לך שהיא משמעותית לביטחון המדינה, ומצד שני, מסגרת שלא מאגרת ולא מאיימת בכהוא זה, בקצה קצה הציפורן, לאורך החיים החרדי שלהם, הכל נשמר שמה לגמרי, לגמרי גלט לפי הדרישות של החרדים, ואני חושבת שבסופו של יום, זה מה שמדינת ישראל צריכה לייצר אגב המסגרות האלה, גם לייצרות
okay, פלטפורמה נהדרת כן.
לאותם אנשים שמשרתים בהם, פלטפורמה נהדרת להשתלבות יותר מאוחרת בשוק התעסוקה, עם משכורות יפות, okay. גבוהות וכן
אבל,
הלאה.
אבל עכשיו אני חוזר.
ועד רבה, היא משתמשת ביכולות שמפתחים, היכולות השכליות המאוד מאוד מאוד משמעותיות שמפתחים בתוך הלימוד הישיבתי, גם לטובת הביטחון. ואני חושבת שמה שצריכים לעשות זה בדיוק את הכיוון הזה, להרחיב ולייצר עוד ועוד מסגרות, שמצד אחד יאפשרו לכל מי שמגיע לדעת שהוא נכנס...
את חושבת שזה נכנס בלוח הזמנים שיש לכם לעשות את הפעולות הללו ולבדוק?
כן, אני בטוחה ואני אגיד למה. אני בטוחה ואני אגיד למה. בסופו של דבר בטוח בתוך לוח הזמנים אנחנו צריכים לייצר עיקרון מנחה. עיקרון מנחה שלפיו נפעל. שום דבר לא יקרה בזבנג וגמרנו. מי שחושב שאפשר לגייס את החרדים בזבנג וגמרנו, שיסתכל על מה שקרה כאן.
גם בלי זבנג, אני לא חושב שאפשר. אני חושב שכל כפייה, נכון, רק יש ירידה הולכת וגדלה.
נכון, בדיוק.
אז לכן אני אומר, לייצר מסגרות, רגע, תני לי גם מילה. לייצר מסגרות, זה באמת המשימה שלכם. שלך, של מי שאחראי, כל אחד בתחומו, כן, של צה"ל. יפה.
משימה של המדינה לזרועותיה השונות.
נכון, אבל לבוא, ברגע שגם הרמטכ"ל אמר, אם את רוצה, אני יכול להשמיע לך כאן את הדברים, שצה"ל הוא כור היתוך, וזו המטרה של צה"ל. אני לא מוכן לשלוח את הבן שלי לצבא, שסיכוי של 60-70% שהוא חוזר אחרת. אני מניח, אגב, שגם שום אמא חילונית לא תרצה לשלוח את הבן שלה לצבא שהוא יחזור חרדי או דתי. נכון? זה ברור. ולכן אני אומר, זה לא הפתרון. כן.
לא, לא, לא. שנייה. אני אומרת כך. מדינת ישראל צריכה להתייצב מלוא קומתה מול העם בישראל, על כל גווניו ומגזריו.
ולהגיד לו, אנחנו רוצים לראות
איך... ולהגיד, תרומה למדינה ולביטחונה לא חייבת לכלול כפייה אנטי דתית.
מצוין.
לא חייבת לכלול חילון, לא חייבת לכלול כור היתוך. עם כל הכבוד, צה"ל יכול להיות כור היתוך פנטסטי.
השרה סטרוק, איך אפשר אבל...
פנטסטי, אבל זאת לא משימתו,
נכון.
לא מטרתו,
לא בשביל זה הוא קם. דרך אגב, זה נראה שכן, נראה לי שאת לא...
הוא קם בשביל לשמור על ביטחון המדינה.
אבל זה כבר מזמן לא משימה שלו.
ביטחון המדינה זה צורך.
השרה סטרוק, גם אתם, הציונות הדתית יודעת שצה"ל כבר מזמן לא עוסק רק במשימת הביטחון. אולי מאז 7 באוקטובר, כן.
אבל בסדר, אנחנו כעת, אתה יודע...
אז אולי קודם יתקנו, אולי קודם יתקנו.
אתה יודע מה פירוש המילה משבר? מאיפה באה המילה הזאת משבר? הרי משבר זה האבן שעליה יושבת האישה בעת לידתה. מכל משבר, תמיד אפשר ללדת משהו חדש, אם רק רוצים. אני חושבת שכאן צריכים ללדת את הדבר החדש הזה, שמאפשר. ואגב, אני אומרת, בידיעה, שרבים רבים בציבור החרדי חשוב להם לתרום למדינה, הם אוהבים את המדינה.
נכון, אבל הם לא מוכנים, זה ברור,
אולי הם רואים בהתקפת העולם שלי, אבל הם לא רוצים שזה יעלה להם באותו כור היתוך, ולכן צריכים לנתק.
אז לכן אני אומר, קודם צריך לטפל בעניין הזה, ואחרי זה נראה איך אפשר לעשות את זה. ברור שבחורי ישיבה שיושבים ללמוד לא יבואו לשם, גם אם זה לא יהיה כור היתוך.
במקביל, אנחנו צריכים במקביל לומר,
אפשר במקביל, אם
השירות על הביטחון היא לא תכלול כור היתוך, היא אדרבה. מי שירצה, אדרבה, אם יש לך מי שרוצה, דווקא, אתה יודע, אתמול שמעתי את הילד שקד, אומרת, בזכות זה שהייתי בצבא, התקרבתי לערכים של הציונות הדתית, בשבילי כור היתוך היה נהדר. מצוין, מי שרוצה כור היתוך, יקבל כור היתוך. מי שלא רוצה כור היתוך,
אני חייב להספיק את עוד נושא,
אבל כולם יוכלו לתרום למדינה ולביטחונה.
אני רק רוצה לסכם, אני אומר קודם שיציגו את המסלולים הללו שבאמת הם לא כור היתוך וזה מקום שנטו.
לא קודם שיציגו, אנחנו צריכים לבנות אותם.
אוקיי, לבנות, אבל זה המשימה שלכם.
החרדי, לא, המפלגות החרדיות שמייצגות נכונה את הציבור החרדי, הן צריכות לתת כתף לבניית המסגרות.
בשיח הפוליטי שנוצר, זה ברור שהם לא יכולים לתת כתף. זה ודאי שלא, מה פתאום? השרה סטרוק, הם לא יכולים לתת לזה לגיטימציה ברגע שכל השיח הזה היום, הוא נמצא להוציא את בחורי הישיבות מהישיבות, ולהביא אותם לצהל. זה השיח. לא, זה השיח. אני שמעתי את סמוטריץ' לפני דקה. תקשיבי שנייה, נכון, אבל יש מלא, אמרתי לך, השיח הוא נע מלפיד וליברמן בצד אחד, עד סמוטריץ' בצד השני אורית סטרוק, ולפני כמה דקות שמעתי אותו יוצא מכנס ישיבות הסדר או משהו כזה, ושוב מטיף לחרדים תעזבו את הישיבות ותבואו לפה, למה אי אפשר מודל כמו הישיבות ההסדר?
מי אמר את זה?
השר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר.
אני לא חושבת שהוא אמר את זה, כי אני משוחחת איתו, לא שומעת כל רעיון שלו, אני משוחחת.
לא רעיון, זה הצהרה שהוא מסר מקודם, אבל לא משנה.
כרגע לפיד וליברמן, אני לא מכירה שהם בקואליציה. אנחנו בקואליציה, אנחנו בקואליציה עם החרדים, אני אמנם חלוקה איתם בהשקפת העולם, אבל זה לא משנה. אני גם חלוקה עם אנשים חילונים בשביל. אני מדברת על איך אנחנו בונים יחד מסד, שמנתק את הצורך, מה, למדינה
ולביטחונה, כן.
מי נושא כור היתוך, מנתק ביניהם,
אני חייב לומר לך שגם אם הנושא הזה ינותק, זה לא אומר שבחורי ישיבות יתגייסו. אנחנו לא מדברים על זה. זה ודאי שלא. לא נעקור את הישיבות כדי שילכו עכשיו.
אף אחד לא רוצה לעקור אף אחד.
לא, אני אומר, גם אם הנושא הזה של כור היתוך, נניח שנוכל להתגבר עליו, לא מדברים עליהם. מדברים על איזה שהם יעדים שיביאו כמה אלפים, אולי משהו כזה. טוב, אני חייב להספיק איתך עוד דבר אחד, ראינו את
זה. זה מה שאמרתי, אמרתי שאנחנו לא נעשה זבנג וגמרנו, אנחנו נעצר תהליך מובנה, מסודר, מותאם לצרכים של הציבור הזה, מתחשב באורחות חייו, לא מנסה להכניס לו אצבע בעין, לא מנסה להכניס לגרוף בפנים, לא מנסה לשנות את אורחות חייו, וכן מנסה להביא אותו למצב שגם הוא תורם, כן?
השרה אורית סטרוק, הציונות הדתית, אני מאוד מודה לך, תודה.
גם אני מודה לך, תודה.
הפסקת פרסומות מיד שבין.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם איתי גדסי.
חזרנו, בהמשך לדברים של סטרוק, נמצא איתי פה כתבנו בכנסת מרדכי אלפרין, שלום.
צהריים טובים, איתי.
רגע לפני העדכון שתיתן לנו על מה שקורה בחוק הגיוס, אני רוצה לשמוע את הדברים של הרמטכ"ל, כדי להשלים את השיחה הקודמת עם השרה אורית סטרוק. מה אומר הרמטכ"ל הרצי הלוי?
בעת הזו לא די לשבח את הגיוון הקיים בצה"ל, אלא לקרוא להרחיבו, ולהוסיף אליו משרתים מכל קצוות החברה. זהו צו השעה. לא רק צה"ל זקוק למלא את השורות החסרות ולהרחיב גייסותיו, אלא בעיקר לשם חיזוק הלכידות החברתית, מקור חוסננו ועוצמתנו, ומרכיב חשוב באנטי שבירות הישראלית. זה המצב הראוי לחברה כשלנו בשעת מבחנה, וצה"ל ידע היטב ויעשה הכל לקדם אותו בברכה ולתת כל מענה שידרש להצלחת המהלך החשוב הזה.
טוב, בסדר, זה מחזק את הלכידות החברתית, ואני סוגר לנו את השיחה הקודמת, נכון? מרדכי אלפרין, איפה אנחנו אוחזים?
כן, אז אתמול הייתה למעשה פגישה מסכמת של כל ראשי הקואליציה וראשי המפלגות החרדיות עם נתניהו. הם מנסים להגיע למתווה מוסכם, ואחרי 4 שעות, שזו פגישה שנמשכת אחרי חצות הלילה אפילו, לא מצליחים להגיע לשום הסכמה. אנחנו יודעים שהיועצת
המשפטית... איפה הייתה הבעיה?
הבעיה הייתה, צריך להגיד את האמת, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, היא לא מפסיקה להרים קשיים, היא הייתה, היא מידה איזה תנאי אחד, שגם ככה היה קשה לחרדים, אז אחרי שהתקרבו להסכמות בנושא, אז היא הגיעה והציבה עוד תנאי, ככה שגם
מה
בזה...
מה זה הלכ... אתה מדבר על היעדים, על איזה, איפה כן, נקודת המחלוקת? היא, הסנקציות, היא... כי ראיתי שפתאום זה נוסף היום, העניין של סנקציות... וגם העניין של יעדים, אם מדויק. לא יעמדו, מה קורה?
נכון, אז בהתחלה היא הציבה דרישה של יעדים, תפרטו כמה בדיוק מכל המגזר החרדי צריכים לחייבים בשירות למעשה במשך כל שנה. אחרי שהחרדים התקרבו להסכמות על הנושא הזה, וגם על מספרים מדויקים, כמה אלפים, כמה מדויק המספר, הגיע והציבה גם על הסנקציות שתפרטו כמה מתוך התקציבי ישיבות תשללו, אם לא יעמדו ביעדים, שזה עוד דרישה שהחרדים לא יכולים להסכים לה, אבל אני יכול להגיד לך ש... אתמול למעשה בסיכום אותה פגישה של ראשי המפלגות החרדיות עם נתניהו, הם מגיעים להבנה, אנחנו לא יכולים לפרוש מהממשלה ברקע, על הנושא הזה של הגיוס, ברגע שאנחנו פורשים, אז כמובן יהיה, כמה שאנחנו רואים את ההסתה היום נגד המגזר החרדי.
לא רק זה, נתניהו כרגע הוא הפוליטיקאי הבכיר ביותר, כן. היחיד שמוכן לתת לנו את זה. כן, עם מבינים, כל הכבוד, הרי אם הוא הולך הבית תמיד אין לנו חוק
שלא,
גיוס.
שלא מחכה לנו שום דבר בחוץ, בדיוק.
בני גנץ.
רק צריך להגיד, אנחנו כן זוכרים הרי פרישות ואימויים של המפלגות החרדיות על הגיוס בשנים אחורה. אז הפעם זה שונה, כי הפעם לא מדובר בהחלטת ממשלה שמעבירים נגד החרדים, אלא פשוט בניסיון של הממשלה שלא צלח להסדיר את הפטור.
אוקיי, מה קורה אם אנחנו לא מגיעים להסכמות, להבנות היום
אחר? אז היועצת המשפטית, אני שומע כל מיני דיווחים, וגם זה על הבנה שעלתה אתמול בפגישה, שהיא לא מוכנה לייצג את הממשלה אם הם לא מביאים את המתווה הזה שהיא דרשה. זאת אומרת שהמדינה פונה לבית המשפט העליון ומבקשת הערכה, אבל בלי הגנה של הייעוץ המשפטי לממשלה, ככה שככל הנראה...
זה יותר חלש.
כן, וככל הנראה אני מבין שהערכה היא שלא יסכימו להערכה הזאת, שבג"ץ למעשה לא יסכים להאריך את...
אז למעשה אם הוא לא מסכים, הדיון הראשון נופל על נושא התקצוב של הישיבות.
נכון, וגם ביום ראשון, אם אני לא טועה, ביום ראשון הקרוב, אז המעמד של בני הישיבות אמור לפקוע, ככה שתיאורטית הם חייבים בגיוס, כמובן אנחנו לא צפויים לראות טנקים ברחובות בני ברק מגייסים בחורים, אבל מבחינה חוקית המעמד שלהם יורד, אבל כן, הסיפור העיקרי זה תקציבי הישיבות שהם ישללו, אנחנו יודעים כמובן שלא מדובר על כל בחורי הישיבות, כי בסוף מדובר על כמה שנתונים.
שנתון הגיוס, זה לא נכון? מדברים פה על אברכים או על בחורים מבוגרים.
אבל טוב, כן, זה סיפור משמעותי מבחינתם.
הציגו משהו, איזושהי עמדה מצידם, כלומר שהכל נתניהו מנהל, כי אני רואה שכרגע רוב הדיונים שמביא אותם זה הליכוד ונתניהו.
החרדים, צריך להגיד, כל הזמן מאחורי הקלעים בחודשים האחרונים עובדים על להביא מתווה גיוס, הם לא שקטו, הפוך, לדעתי נתניהו הוא זה שלא פעל בנושא הזה, לא היה אקטיבי, הוא היה עסוק במלחמה, עסוק בדברים אחרים, החרדים הם שניסו, וכמו שאמרתי, הם ניסו והגיעו להסכמות כמעט על היעדים, על המספרים, ואז הגיעה היועצת המשפטית ושמה עוד משהו. ובפגישה אתמול הם מסכמים גם שכמובן עכשיו כל אחד יעלה לגדולי הדור מכל המגזרים וינסו להבין מה עושים עכשיו, מה הצעד הבא של המפלגות החרדיות.
אז בואו נמתין ונראה, והאם בכלל יש שיח על איך פותרים את הבעיה ולא על איך מגייסים את החרדים, כי לגייס את החרדים כנראה זה לא יקרה. ההבנה שלי ושל כל המגזר שגם אם יעצרו את התקציבים, לא זה מה שיגייס את החרדים, אלא רק יגרום להם לסבול יותר, ואני לא מבין את הרצון הזה בקרב השותפים מהציונות הדתית, אולי כאן אנשים שנמצאים באופוזיציה. אבל אני צריך להמתין ולראות.
צריך לומר עוד מילה אחת, אתמול ניסינו לשאול ככה את ראשי המפלגות החרדיות בכנסת, מה דעתם? כולם לא רצו להתבטא, היחיד שהסכים להתבטא בפני המצלמה שלנו זה השר מאיר פרוש, הוא אומר שם למעשה, לא הסכמנו על כלום, ככה שהוא, אנחנו יודעים, הצד היותר הניצי במפלגות החרדיות, אז נראה שבינתיים לא מתקרבים לשום הסכמות.
והייתי אומר שגם כטקטיקה זה טוב, א', עדיף לא לדבר, וגם אם יעבור איזשהו חוק, החרדים עד כמה שהם יכולים לא להתערב בו, לא להצביע עליו, אם יהיה רוב בלעדיהם, זה גם בסדר. זה לא... יהיה להם קשה לתת לגיטימציה לחוק שנותן סנקציות, או יעדים אפילו בצורה ודאית, ולא איזה משהו ארטילאי. אבל נמתין ונראה. מרדכי הלפרין, תודה, תביא בשורות טובות בעזרת השם. הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם איתי גדסי.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים למיכאל שוקרון.
שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
שלום וברכה, חרדי, תושב שלומי, מפונה מביתו, כמה זמן?
סליחה, לא שמעתי.
כמה זמן אתה מפונה מביתך?
כמה זמן? אנחנו כבר חצי שנה פלוס.
חצי שנה מחוץ לבית, וכשאתה רואה את התמונות שמגיעות משם, את הטילים שחיזבאללה יורה והתגובות הישראליות, מה אתה חושב?
נושא מורכב מאוד. מכל ההיבטים. ובעזרת השם יהיה ישועות גדולות.
חצי שנה שנסראללה מרים את הרף בכל תקיפה, כמעט, ואנחנו מחזירים, אבל אנחנו לא מטפלים בשורש הבעיה. אתה חושב שתוכלו לחזור לבית בטווח הנראה לעין, כשאתם יודעים שאתם יכולים לישון רגועים?
קודם כל, ברוך השם, אנחנו סומכים על מערכת הביטחון, שברוך השם הקדוש ברוך הוא מלווה אותם. עושים עבודה נאמנה, כנראה מצד השיטה שהם בחרו להילחם נאמנה, אז אנחנו רואים את התוצאה כרגע, שהיא כזאת, וזה נראה לנו שזה אולי לא מסיבי מדי, לא חירוגי מדי, אבל אני בטוח שכל הפעולות כאן נעשות בצורה מחושבת, ובסיוע של השם יתברך, ברוך השם. ואנחנו בקרוב נראה ישועות גדולות.
כלומר, אם מחזירים אתכם לבית, יבקשו, אתה חושב שאפשר לעשות את זה כרגע, או שאתם חושבים שצריך להסיר את האיום?
במצב הנתון הדבר מורכב, ברור שאנחנו...
הדבר מסוכן גם כרגע, אנחנו רואים שאנשים נהרגים.
נכון. הציבור לא מעוניין, אנחנו ככה מעורים קצת ומעורבים בקהילה, ומסיים לקהילה, ואנחנו יודעים שהמצב כרגע לא אפשרי.
יש אנשים שבכלל לא יכולים לעזוב גם, אני רואה, אנשים לולנים, חקלאים, אנשים ש... יש כאלה שבאמת עזבו והפסידו גם מאות אלפי שקלים שם בכל מה שהם השקיעו במשך ימי חייהם.
נכון. יש נזקים גדולים, לא רק מבחינה כלכלית, יש גם אנשים פה שעוברים מצבים נפשיים מורכבים, יש פה ציבור מאוד גדול, שכל אחד ואחד עובר מצב מורכב משלו, ולא פשוט לאף אחד.
איך שומרים על אופטימיות בימים האלה? שהם ימים ארוכים, אני חייב לומר.
אמונה, כל מי שחי באמונה בתקופה הזאת, ומדבר אל השם, ופורק את כל מה שהוא חווה, ומשתף את הקדוש ברוך הוא, זוכה לישוע גדולה.
ממש כך.
אם לא, אנשים מאבדים את זה, אנחנו רואים את זה בשטח, אנחנו מחזקים אנשים, אנחנו רואים שהם מתחזקים, הם מתרפים מבחינה נפשית, ומכל הבחינות, ובכל ההיבטים. חשוב אמונה וביטחון בשם, וככה אפשר לעבור כל דבר בחיים.
יופי, תודה שחיזקת אותנו, ובאיזה אזור אתם נמצאים? אגב, אתה בבית מלון? לאיפה פינו אתכם?
אני בבית מלון, וברוך השם, בחודש האחרון שדרגנו את עצמנו כדי לחיות חיי משפחה יותר בריאים, אז יצאנו ושכרנו דירה, ואני חושב שבמעמד הזה אני גם אציע לכל מי ששומע ונמצא במצב המורכב הזה, והוא עם משפחה וילדים, מומלץ לו מאוד לעבור לדירה.
כי במלון זה לא באמת משהו אפשרי, זה אתה יודע, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, אולי זה נחמד.
נכון.
אחרי זה כבר...
אפשר לאבד הרבה עקרונות בתוך הבית מלון של שבעצם אנחנו שואפים ודוגלים גם מבחינת הילדים, מבחינת החינוך וכל מיני היבטים שם.
אגב, שאלה שמסקרנת אותי, יש בתי מלון לדתיים יותר?
אנחנו נמצאים קהילה מסוימת שהתגבשנו בבית מלון ספציפי, גם בגלל הקשרויות המודרות, וגם בגלל שאנחנו קהילה מגובשת גם ביישוב שלנו, יישוב שלומי. אז ברוך השם, השם זימן לנו שהצלחנו להיות כולם מגובשים שם, ולאט לאט כל אחד לפי היכולות שלו, יצא לדירה, וחלקם נשארו, מי שפחות עם ילדים, המבוגרים יותר, אבל רובם עם המשפחות המרובות ילדים יצאו כדי לשמור על התא המשפחתי, כדי שהילדים קצת יותר ירגישו אבא ואמא, כי בבית מלון זה קצת מורכב.
טוב, מיכאל שוקרון, אנחנו נאחל לכם לחזור במהרה הביתה בביטחון, בביטחה, ובעזרת השם, השם יהיה בעזרנו.
השם ישמור אתכם, ותודה רבה לכם ולכל הציבור שמתפלל. ותמשיכו להתפלל ותמשיכו להתחזק. זה הישועות שלנו, ככה נראה ישועות בעזרת השם.
תודה רבה, אז על הרקע הזה אנחנו נקדיש לכם את השיר לשוב הביתה של ישי ריבו. מיכאל שוקרון, תודה.
תודה.
עם זה נסיים, נודה לצוות שלנו, עורך ראשי קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופפר, אני הייתי איתי גדסי, לכולכם צהריים טובים ויום שקט.
התגבר לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר, הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הגיע הזמן להתחרט, אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, מחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לב.